טוב, שלום לכולם. אז פעם קודמת דיברנו יוסף יהודה ומה שביניהם. נחלת יהודה יותר אנשים פתוחים יותר, זורמים ליברליים יותר זורם, ונחלת יוסף פה קנאים רוצחים. אז קלו יש אנשים שנראים כמוני בשני מקומות בארץ, יש פה בשומרון ויש בבתאיים תקוע. שם זה חסידים סטלנים, פה זה חסידים רוצחים. זה לא אותו סוג של חסידים, פה זה משהו אחר, אל תתבלבלו בינינו. אין שום קשר בינינו לבינם. אז אמרנו, אחרי שדיברנו על המחלוקת, אמרנו נעשה השיעור הזה מי צודק. אז הקדמנו, סיימנו ככה. סיימנו שכמובן זה שטות, השאלה היא שטות, כי אין דבר כזה מי צודק. כל אחד נולד לשבת אחר. והאחדות של הרב קוק, איך תורת האחדות של הרב קוק? יכול אמרנו כמו עיגול, שכל... כל חלק בעיגול מותח לצד שלו, ואז יש איזון. שאחד איש זבולון עד הקצה, ואחד איש נפתלי עד הקצה, וככה זה יתאזן. ועד רבה, אם אחד יהיה יותר מדי או פחות מדי, אז כל העיגול ישתקמק, נכון? כלומר, תורת, היום אנחנו מביאים להיות דתיים לאומיים, בדרך כלל אנשים בתפיסה, זה כאילו אדם מאוזן. שהוא גם זה וגם זה. והאחדות היא לא ככה. הוא אחד כזה, ואחד כזה, ואחד, וככה זה... זה 12 שבטים לעם ישראל. אחדות היא לא אחידות. אבל עד רבה, לא רק שזה לא אחידות, או בשפה הרי נגיד, בדרך כלל אנשים אומרים איזון, מה זה, יש מאוזניים, אז מה זה האיזון? שיש שתי המאוזניים? איך זה? לא נכון. איזון זה ששתי המאוזניים למטה, הבנתם? אתם חושבים ששתי המאוזניים באמצע, לא נכון. שתי המאוזניים למטה. כל אחד הולך עד הקצה בעניין שלו, ככה הדברים מתאזנים בעולם. שאחד שבט כזה עד הסוף, ושבט כזה עד הסוף, הרב ליאור אנגלמן ספר יפה, ספר שקופים, יש שם סיפור, קוראים לו אדרת. סיפור על הישיבה המרכזית העולמית של העתיד לבוא. מביא לי שם סיפור מאוד יפה, שיש ישיבות של שבט זבולון, מה ילמדו בישיבות האלה? כלכלה, מיכל, הלכות ריבית, מי כחומים כאלה, דברים כאלה של סוחרים. יהיה אצל יהודה, יהיה ישיבות להנהגה כאלה, להיות שפיצים כאלה, נכון להיות מנהיגים בישראל. אז הוא אומר, יהיה ככה הרבה ישיבות, אבל כל אחד יהיה לו חוק שהוא חייב פעם בשנה לעשות שבוש בישיבה המרכזית העולמית. ישיבה לאנשים מיוחדים שהם אנשים שכוללים את כל הדברים ביחד. ואחר כך הוא חוזר לישיבה שלו, רק יחידים יכולים להיות בעולם ההוא שמאזן את כל הכוחות. הרוב צריכים לקחת כוח אחד, שזהו, הוא המשימה שלהם וזהו. וככה זה תורת האיזון השלמה, הסופית. וכשאדם מתנקר לעצמיות שלו, לא רק שהוא מפסיד, כל עם ישראל מפסיד את הדבר הזה. תראו יפה עכשיו אחרי פרשת ויחי, תשימו לב, שירת דבורה. שתי דוגמאות מהתנ"ך ניתן. מה קורה שאדם בוגד בעצמיות שלו? הוא מפסיד וכל עם ישראל מפסיד. בואו נתחיל, שירת דבורה, שפרטים שלא באים לעזור, נכון? דבורה שם נכנסת בהם תוך כדי השירה. שימו לב למילים שלה. זה אומרת על ראובן. למה שבת בין המשפטיים? קורא לכם משהו? שכר שאין למשפטיים, למה אתה לוקח תפקיד שלי שכר? דן, למה הגורוניות? אשר לחוף ימים ישכון. הוא קורא לכם משהו? זה הבחות של זבולון, נכון? הוא לחוף ימים ישכון משרוניות. הם לוקחים את התפקיד, משם הגיעו בסוף, זה שלא אכפת להם מאחים שלהם. מי שיתנקר לעצמו, יתנקר לאחים שלו גם בסוף. כמו שרש"י אומר, מה זה לשבת בין המשפטיים? ראובן אמר, אם סיסרא מנצח, אני עם סיסרא, אם ברק מנצח, אני עם ברק. אני כאילו לא חלק מהסיפור הזה, אני עומד מהצד. נקרת לאחים שלך. זה התחיל מהתנקרות לעצמך. והתנקרות לעצמך זה לא למצוא את הישיבה שלך ואת האות שלך בתורה אחר כך, ולמוד תורות שלא מתאימות לך, וכל נושא עצמיות, נושא גדול, שזה הברכה הכי גדולה שאפשר לברך בן אדם, להגיד לו מה הוא. יש גם ברכתו ברך אותו, להגיד לו, אתה חמור, אתה נחש, אתה אריה, אתה זאב, לתת לכל אחד מה ההגדרה שלו, שאל תנסה להיות מישהו אחר. אומר אחר לה, פן היום שבטים, שכחת השבטיות, אז אולי נשבת זבולון, אולי נשבת, אז אולי אני אמור להיות לעשות ביזנס, אולי אני אמור להיות מנהיג, אולי אני אמור להיות איש תורה, אולי אני לא יודע מה אני, אז כל אחד מרבב אותי, מבלבל אותי. אז אני פוגש מישהו ממצפה, אומר לי, אתה יודע, חמישי בלילה במצפה, מה זה ישות עם הרב צבי, משהו תורה, חמישי בלילה. זה מרבב אותי, והוא ממצפה פוגש אותך, אתה אומר, חמישי בלילה בלון מעורב, מה זה חברתיות, מה זה, שרב אליה עם תורה, ואתה מרבב אותו. כל אחד מרבב, אף אחד לא יודע מה הוא, אז כל אחד מרבב אחד השני. היית יודע, על פי השם, הנחלה שלך זה שמה, בשבט, אפרים, מהעץ ההוא, עד השיח ההוא, זה הנחלה שלך על פי השם.
זה המחייב?
מה?
זה המחייב כאילו, שאני זבולון אז אני זבולון, שאני יוסף אני יוסף, או שיכול להיות יוסף שלימד בזבולון או...
שאלה טובה, בכלל שאלה, הרי האבא שלך ואתה בעיקרון מאותו שבט, יכול להיות שאתם לא גרים אותו מקום, אז מה יהיה עתיד לבוא? אנחנו לא יודעים, רק התורה מאוד חשוב לה. תוכיחו לי שאפילו לבוא משבט לשבט, להעביר נחלות, זה בעיה קשה מאוד.
לא צופרה.
לא צופרה, אחרי שהם קבלו את הנחלה.
אבל זה היה כדור אחד.
או.
זה כדי לא להעביר את הנחל.
אומר הרב, התפארת שלמה מרדום. אז הם הבינו מה זה ארץ ישראל בדור הראשון שכיבוש הארץ. הם הבינו שאפילו להעביר נחלה משבט לשבט זה בעיה. אבל אחרי דור איבדו אחרי שקעו. אז אמרו, כולם יהודים, בסדר. תחתן, הכל טוב. אתה לא מבין מה זה נחלה, אתה לא מבין מה זה שבט. אז בסדר, אז כולם ביחד. כי אתם כבר לא מבינים את הייחודיות. כמו שהרב גור מסביר על שירת השבטים, שעצה לפני הגלות, מה, גם יהיה בקהילת קזבלנקה, יהודים, וגם עוד 12 חולקים, 12 שבטים שלנו, ו-12 בתי כנסת. אז בגלות, טוב שישכחו את השבטים, וכר כולם ביחד, ואתה נוסח אחיד כזה. אבל לא, בעיקרון, אחר כך חוזרים לשבטים, טוב לדעת, השבטים משתנים מעטי לה, אנחנו לא משתנות, דיברנו על זה, אני חושב. יחזקאל, יש נחלות אחרות ממה שיש עכשיו. יחזקאל, במחית נראה לי, כל השבטים פרוסות, מדרום לצפון, מדרום, כל 70 קילומטר, פרוסה. ככה השבטים, פה כנראה או שעדיין נחלת המלך מירושלים והכהנים, או שפה מתחיל נחלת יהודה. ומי שחלם צפון, יוסף עובר לצפון בכלל, הרחוק, אז נשאר, נחיה, יהיה מעניין.
ירושלים זה הכי דרומי?
לא, 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 יש הרבה יותר דרומה, יש אבל, יש הרבה הרבה דרומה. מי שמעניין אותו, זה מקצוע שלם התורה, רב אליהו מלי, ראש שיבת יפו, רב ספר אורות מציון, כחול כזה. אתה נראה פה בספרייה, יש המאמר השני, אני חושב על השבטים בישראל, נוסה להסביר כל שבט לפי סיפורים מהתנך, למה עבר מהדרום לצפון, למה הוא היה לידו, עכשיו עובר להיות לידו, ודברים יפים יש שם. בקיצור, דוגמה שנייה מהתנך, כרם נבות, נבות הישראלי, נכון אחיו רצה את הכרם שלו, לאיזבל, הוא לא הסכים לתת לו, הוא עיד עליו איזה שקר, הרג אותו, לקח את הקרב. למה נבות מת? לא למה אחאב הרג אותו, למה נבות היה צריך למות? מי יודע? יין
למקדש משהו?
יפה, היה לו קול יפה, הוא עם חזל, הוא לא רצה להשתמש בו במקדש. הוא שמר, כמו אמנים כאלה, אתה לא, אני לא אתחיל לשיר פה שירה בציבור עם 20 אנשים, אני זה פחות מ-500 איש, אני לא, כאלה שלא, כמו שכתוב, שנאת חינם, הם שנו לעבוד בחינם, ככה אחד הפירושים, שנו את החינם. ולא תאירו מזבחי חינם, כאחד הפרשנים מסביר. כהנים אמרו, מה, אני צריך, אני פרייר, לקום קדם, לזה, אני, הכל בכסף, כמו היום. פעם אנחנו כמו ניגרים, עמדנו לכל מיני הפגנות, לבחירות, עבדנו כמו ניגרים. היום, אם מרץ שלמוך יותר, אתה הולך למרץ. איפה שאני, קשה להציע אנשים פעמים בחינם, לדברים קשים. בקיצור, אז היה לו איזה כוח לשמח אנשים. מה כוח הכרם? אין שמח, ותומר הגפן, החדלתי תירושי המשמח אלוקים האנשים. אז היה לו כוח של שמחה, הוא לא השתמש בו לטובה, לקדושה. למי הלך הכרם? לאחיו איזבל. איזבל, תוכי שמכלבים לקיקו דמה, אכלו אותה, השאירו לה רק כפות ידיים, כפות רגליים וראש. גולגולת. למה? אתה רוקד לחתנים וקלות, שמחת אותם. אז איפה הכוח של שמחה הלך נבות? עשית רחרה. לא השתמשת בכוח בעצמות שלך לקדושה? זה לא עשית רחרה. וככה זה תמיד, הכל לא יהיה בדברים טובים, הוא ילך למקומות רעים. אז זה פרשת העצמיות, איש כברכתו וברכתו, להראות לכל אחד מה הוא, ולא צריך לאזן. צריך שכל אחד יהיה הוא עד הקצה שלו. הרב חרל"פ, טוב, זה לא רוצה לדבר על זה, זה לא רוצה נושא מעניין. הרב חרל"פ כותב, לא נתחיל מהרב קוק יותר טוב. אתם שומעים שיעור שלי עכשיו? אומר הרב קוק, הוא מזיק לכם השיעור הזה, למה? כי אתם מערבבים בתוך התורה שלכם, תורה של מישהו אחר. זה תורות שלי, מה אכפת לכם מהתורות האלה? לעתיד לבוא לא יהיו שיעורים, תוכיחו לי. לעתיד לבוא מה יהיה? לא ילמדו איש את רעהו, כי כולם ידעו אותי מגדולם ועד קטנם. והקימותי מבניכם מנביאים וחוריכם מנזירים. אין שיעורים יותר, נגמר השיעורים.
זה חלק מהמגמה של אנשים כבר היום? זאת אומרת, היום יש המון דיבור על עצמיות ועל כהנים
וכל זה. עכשיו, כמו כל תהליך קליפה קודמת לפרי, אבל לעתיד לבוא זה מי שזוכר את השיעורים על סדום, שלי, שלי ושרה שלך, בסוף, שזה הדבר, זה הפוסט מודרנה, וזה הכי גרוע, תחבא אותי, מחבא אותך, אני כן בן אנשים, אז רק נמוד מילה אחת, שבאמת, באמת, באמת, אבל סדום צודקים, לעתיד לבוא, משיח מאיפה יוצא? מצאתי דוד, עבדי, בשמן קודשי, משכתי, וכאן מצאתי, הוא נכנסה בסדום מצאתי, מאיפה דוד יהיה מלך יוצא? בסדום, נכון, ממואב, מהמון, מבנות לוט. סדום זה סוד הגאולה. כזו לעתיד לבוא, מעיין אם בית השם יצא וירפא את סדום. סדום זה תורת הגאולה. כל אחד והתורה שלו. אסור ש... אתם יודעים ששתי אותיות נורא בספר תורה אחת לשנייה? ספר תורה פסול. גם אם אתה רואה שזה שין וזה א', לא יתקלקל לשום צורת אות. אבל יש נגיעה בינות לאות, כל הספר פסול. כל אחד חייב להיות מוקף גיל. אין החלה נוגעת וחברתה, אין כל אחד התורה שלו, כל אחד שלו עוד בתורה, אל תיגע במישהו אחר. כלומר, השלום יהיה בלשון הרב חלב, רק שיהיה מחלוקת עד הקצה. אם אתה נגע ואני נגע, נתחיל לריב מהר מאוד, נכון? אם אתה סדלה ואני נגע, אף אחד לא רב. כשכל אחד יודע מה הוא, אז ממילא זה הכי פשוט, ואף אחד לא רב. כשמנסים, כשהשאלה אם יהודה יהיה המלך, או אפרים, או בהתחלה זה יוסף ויהודה, אחר כך זה נהיה אפרים ויהודה, במלכות ישראל ומלכות יהודה, אז מתחיל כל המריבות. אבל אם ברוך שאתה המלך, ואני יש לי תפקיד אחר, אז ממילא זה הכל פשוט. טוב, זה הסיום מסביב בראשית, שמצליחים לברך אחד את השני, את אפרים ומנשה, לכן ברית הילדים כל ליל שבת, כי אפרים ומנשה, כל אחד יודע מה התפקיד שלו, אף אחד לא מקנה, אף אחד לא רע, נותן מקום לאחד השני, זה לא מעליב אותך שהוא יגדל ממך. למרות שאפרים הוא הצעיר, מנשה מוותר לו. שימו לב שנייה בתנך, שני סיפורים יפים, היום תנך, בא לנו בטוב היום תנך. שתי דוגמאות, שבני מנשה, אחד מתנהג כמו שצריך, אחד לא מתנהג כמו שצריך. גדעון ויפתח, יפה מאוד. גדעון, מה הסיפור? יפה, אתה נותן לי בדיוק מה שאני רוצה, יפה. הוא מנצח, באים לאפרים, לא קראת לנו, לא עושה, אומר להם, אתה לא טוב, לא אפרים, ציר אביעזר, מה אתם עושים את עיקרה מלחמה, הכל, חבד אותם, מה אתה צריך לשלוט עליהם, תן להם, יעקב ברך אותם, תן להם את הכבוד שלהם. ומה מנשה עושה? סיבולת, הורג אותם פה בירדן, אלפי, עשרות אלפי אנשים. טוב, זה... כשאדם לא יודע אבל מה המקום שלו, הוא ייקח את המקום שלו בכוח, וכשאדם לא מוצא את העצמיות שלו, אז הוא... כשהבור שלך ריק, אין לך מים, יהיה בו מלא נחשים ועקרבים. אתה לא רוצה את מה שאתה צריך. פספסתי את השיעור, נגיד. הייתי שני בערב, הייתי צריך לנסוע. עכשיו אני דווקא אוהב את השיעור הזה בעיקרון, זה היה אחד שהוא מעניין דווקא, אני נהנה מכל שבוע מהשיעור הזה. אבל פספסתי. אומרים לי לא, בסוף התבטל השיעור. אבל הכי כיף, כולם הפסידו. נכון? לא כיף לאדם להאשים את עצמו. אוטומטית, כשאדם לא טוב לו עם עצמו, אוטומטית הוא ינסה לראות את ה... כן, הוא ינסה לראות את הרע שבאחרים, אוטומטית.
למה? זה
קשה להפסיד כלום. זה יותר... מי כאן הלל, מי כאן הלל? מה הלחץ להכניס את הלל הזקן ל-400 זוז להתערב? אני כועס פעמים, אומרים לי שהלל בחיים לא כועס, אז מה אני רוצה לראות? שגם הלל כועס. ואז אני ארגיש בסדר עם עצמי. טוב, זה השיעור שרציתי להעביר על הכעס, אבל לא להעביר אותו, אנחנו הולכים לשיעור אחר. אז אולי בהמשך, חודש טבת, חודש הכעס, הרוגז, אז כל החודש אפשר להעביר את זה, אם יבוא לנו בהמשך, אין עוד שבועיים. בקיצור, תראה, יוסף יהודה, מי צודק אמרנו? אז אמרנו זה שקר השאלה, כי כולם צודקים. אבל עדיין, מה הדרך שלנו? אנחנו לא, אין לנו שבטים, אני לא יודע איזה שבט אני. אז אתה לומד באלון מורה, בא לך להגיד שאתה יוסף בטח, וכמו שאמרתי, לעתיד לבוא, בכלל פה יהיה נחלת יהודה אולי, ולא יודע כשנשאר פה כל החיים לנחלת יוסף. אז אני רוצה לפתוח לכם נושא מעניין, בעיניי אני חושב מאוד מאוד מעניין, שזה קשור בכלל לפתיחות וסגירות בחינוך, שזה שאלת המיליון דולר, שאלת כל יום דנים בה, נכון מכיתה שדנים אריאל בני עקיבא, יישובים מסתגרים, או בעיר, לא תימם ישראל, נכון דיונים אינסופיים האלה שלא... לא נגמרים. נקדים שנייה שאלה קטנה. מה יותר מסוכן לדעתכם מבחינה רוחנית? עודף סגירות או עודף פתיחות? מה גורם ליותר הרוגים מבחינה רוחנית? מי חושב שעודף פתיחות זה מה שרואים את האנשים הרוחנית? יפה. מי חושב שעודף סגירות? יפה. עד פחדות. לא, במקום כמו אלון מורה, זה ברור שהרוב יצביעו בעד... אתם יודעים, כל דרך איש אשרה בעיניו. כל אחד אוהב לכל אחד מביאים מול העיניים, הוכחות לצדקת השיטה שלהם. מכירים את זה?
ההיסטוריה תמיד
בעדי. כן, עכשיו בדרך כלל אתה רואה את האלה שפה המסות מתנחלים כאלה, בנים של... גם בגלל שבאירוניסטים, דרך כלל בנים של רבנים של המקום, או של הרבנים שלנים בישיבות שם, אין פה כמעט אורגינלים אירוניסטים, כמעט. והרוב פה בגדול יותר בחינוך, קצת יותר סגור, לא דוס, דוס, אבל כאילו קצת יותר... אז אם אלה הם רואים, החבר שלהם שבעיר, תראה אנשים מזה בלבלים, אלה שבעיר אומרים, שמע, יש לי חבר בן של רב, אז הכי כופר מכולם. אלה שביישובים, בסוף יוצאים הכי כופרים כולם, ויש לי... נכון? כל אחד אוהבים... בדרך כלל זה ככה, אז בואו נעשה את זה טוב. אמרנו יוסף איש הסגירות, או הגריזים או הריבל, באמצע את המזרוך ניקח, כל אוכחד אמרנו. יוסף אמת נוקבת ואש לאהבה, יהודה יותר מכיל, יותר פתוח. אז בואו נתחיל שנייה, בואו נתחיל פרשת שבוע שלנו. ויואל משה לשבת את האיש, משה בורח ממצרים, מגיע לבאר שם, בורש את הרועים, וורט יפה, נכון, יבוא הרועים והרועים מגרשים שם מבנות יתרו וכו', ויקום משה ויושיען וישק את צונם, לא צונן, צונם של מי? לרועים, לפעמים מאוד, צונם של הרועים. תגר את זה עם כל הכיוונים, זו דוגמה חשובה לעשיית חסד, זו דוגמה חביבה, להעלית על טרמפים, על איזה אוטובוס של ילדים, אז מציגים שם לאיזה ילד אחד, אתה אומר חבר'ה תיגעו בו, ומה יקרה מחר כשלא תהיה? אתה חושב שעזרת משהו? לא עזרת כלום. משה בא עזר להם, ואחר כך סגר את האימא, רואים גם הבואה נשקל לכם באמת, בכיף, סגר איתם את כל הסיפורים, כל הכיוונים, הוא לא רק בא לעשות בלגן וללכת. בכל מקרה, ואתה אומר לרועה לוויין, והוא אומר להם, מדום ירתן בו היום, אתה אומר להם, יש מציא מהדרועים, וגם לא, ואז קורא לה בביתה, כן לו ביוחל לכם, ואז נותן לו את ציפורה. לפני זה יש פסוק מוזר, ויואל משה לשבת את האיש, ויתן לו ציפורה ביתו לאישה. אומר, אז מה פשט ויואל? מלשון? הסכים, הועיל, הועיל משה בעת התורה. אומר המחילתא, המדרש הכי מוזר שיש בכל המדרשים, אומר המחילתא ככה, אמר לו יתרו, אני לא נותן לך את הבת שלי, אלא רק בתנאי אחד, שתבטיח לי שהבן הבכור שלך יהיה עובד עבודה זרה. ומשה רבנו נשבע לו, שנאמר ויואל משה לשבת את האיש. ונענש על זה. שבאמת, לכן הוא עשה לו גם ברית מילה, אתם זוכרים במלון, בדרך במלון? לא עשה לו ברית מילה לבן שלו. ונענש משה רבנו, הנער הלוי בפסל מיכה, הנער יונתן, בן גרשון, בן מנשה, שם נון קטנה, זה בן משה, הנכד משה רבנו, בן של גרשון, נהיה עובד עבודה זרה, בפסל מיכה. האבן עזרא כדרכו מוחק את המדרש הזה בלי למצמץ. אדון הלוויים נשבע בין עבודה זרה, לא יכול להיות, זה לא יודע, זה טעות, זה מוחק אותו בשנייה. אבל כל הפרשנים ניסו להסביר את המחילתא הזאת, איך זה, איך יכול להיות משה נשבע בין עבודה זרה? מלא הסברים, שאין לנו כוח אליהם עכשיו. אני מדלג ישר להסבר של החידוש הערים מגור. זה להבין שמכיר חסידות גור, מה חסידות היותר סגורה. תראו מאיפה זה התחיל. אומר החידוש הערים, מה זה שם, הוא משביע אותו שיהיה לו בין לעבודה זרה? מי היה יתרו? כהן עבודה זרה.
שעבד כל עבודה.
אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. עבד כל עבודה זרה שבעולם וגיע לעבודת השם. הלוואי עלינו, לא? לכל אדם דתי יש חלום בלב להיות בעל תשובה. אני לא מדבר על החלום התיכוניסטי הבזוי והרדוד, הטמבלי, של לעשות חיים 20 שנה ואז לעשות בתשובה ולהעביר שיחות בישיבות תיכוניות ואולפנות. אני לא מדבר על זה. כי אני מעליב פה מישהו. אני מדבר על הרצון האמיתי שלעשות חיפוש מסע רוחני אמיתי, להגיע לאמונה באמת להיות כמו מה שבעלי תשובה, משהו בהיר להם לפעמים בלב, יש להם איזו התלהבות פנימית. כי אתם בעצם נולדתם דתיים, תאמינו לי שאם הייתם חילונים, הסיכוי שאתם חוזרים בתשובה הוא אפסי, ואם הייתם גם בודהיסטים, הסיכוי שאתם נהיים יהודים גם אפסי. כלומר, אין לזה סיכוי מראש, אלא מה? בגלל שנולדת יהודי ודתי, אתה הולך לישיבה, תשמע למה אתה צודק. מכיתה א' אתה חולם להיות חייל, אחר כך אתה הולך לישיבה דתית לאומית, תשמע למה, זה גם הצבא הוא קודש. בקיצור, כל המסעות שלכם הם שקר וחזב. הכתובת כתובה על הקיר מראש, החץ כבר נורא, עכשיו מסמנים את המטרה מסביב החיצים, נכון? כלומר, כשקנית ספר כוזרי, כבר מישהו סיפר לך מה אומר הספר הזה. יש שם דיון, נכון, למה הפילוסוף לא צודק, למה הנוצרי לא צודק, ולמה המוסלמי לא צודק, ולמה היהודים צודקים. קצת, אבל להשתכנע שאתה צודק, אשריך, בסדר, אז הבנתי כבר מהתחלת הכיוון. אין פה שום ברור אמיתי. יתרו אומר לו, משה רבנו, תן לי ילד אחד כמוני. ילד אחד שידע להתמודד עם העולם, שיכיר דברים, שרחב אופקים, שידע להתמודד עם דברים. הרי כולנו שמחים שיש בעולם, אתם לא יודעים, מספיק חדים על זה, טוב לנו שיש בעולם את הפילוסופים הצרפתים, הצדיקים, הרב אבינר, הרב שרקי, הרב זיני, הרב צוקרמן כבר בשמיים, אבל אלה שיודעים מה ההבדל בין הכנסייה הפרוטסטנטית היוונית במאה ה-16 לבין האסכולה, לא יודע, במאה ה-17, ולכן אנחנו יכולים להישאר חמורים, פטורים מהדברים האלה, להישאר פשוטים פשוטים, לא להתעסק, אנחנו לא יודעים להתמודד, אין לנו רק, אין לנו שקפות עולם, תגיד הרב פיירמן, יש לי כמה מטאורים כאלה שעשו דוקטורט בפילוסופיה, למדו באוניברסיטה קצת עם... מה לא יכולים שיהיו יהודים פשוטים, תמימים כזה, אבל יש כאלה שידעו לעשות את המלחמות, ידעו לדון בדברים, לנתח אותם. יתרו אומר, תופעת בני הרבנים הכי גדולה זה יהיה הבנים שלך, משה רבנו. אתה גדל עם אבא רב, כמו הרבה מהחבר'ה פה. היכולת שלך לבחור את הדרך בעצמך היא די מסובכת, כי... אבא שם פותח את הים עם היד שלו. אתה לא יכול להתכחש את זה, משה אמת, תורתו אמת. אתה לא יודע להתמודד עם דברים. תהיה רחב אופקים. תן לי ילד אחד שלך, נכד שלי, שיהיה כמוני. לא שיעבוד עבודה זרה ממש. אלא שיקיר, תפתח אותו לעולם, שידע להתמודד עם דברים, תסביר לו מה כל עבודה זרה אומרת, מה העניין שבה, ככה הוא יהיה. יהיה אדם שיודע לפעם, היה לי לא מזל מפגש, מה זה מרתק? זה קצת לפני, לא יודע, 10 שנים. עמדתי באיזה תור לחוות סוסים עם הילדים שלי פעם, לא, הם הלכו כבר לסיבוב, אני נשארתי איזה יהודי, חרדי עלינו שיחה מרתקת, יהודי מפוגע מן 50, משהו כזה. רחב אופקים בצורה מטורפת, מביא תהליכים עולמיים, ועכשיו הוא אומר, תשמע, הילדים שלי בישיבות כולם, לא מעניין אותם, כולם מבריחים וקולים, לא, אין להם שום רוחב דעת. הוא אומר, אצלכם הרבה יותר טוב. בגיל המבוגר, שם שאתה יכול לקרוא על דברים, ללמוד, ולקבל, לדעת להבין תהליכים עולמיים, אבל מה? זה רק מגיל 20, עד גיל 20 זה חם היום ונורא. הסיכוי להתגלש אצלכם הוא מטורף, הבחירה בגיל הזה היא מסוכנת. באמת היא יכולה לגדל אותם ככה, עד גיל 20, סגורים חרדים, ואז לפתוח היה הכי טוב. אומר רקב, זה לא עובד. אומר, אני משלם איזה מחיר. לפחות אם יראה שמיים כל החיים שלהם, אבל אם נסה לדבר איתם דברים, נסה דברים עמוקים, זה לא מעניין אותם. יתרום אלו שתן ילד אחד כמוני, אחד שידע להתמודד. ומשה רבנו נשבע לו, ונענש על זה. כי הכל שקר וחזב כל הפתיחות הזאת. אתה נפתח לדברים, אתה נהיה לך ספקנות באמונה, נהיה לך קרירות בקודש, יותר טוב דרך סגורה, בלי את כל המסעות לעשות בתוך הקודש, בתוך בית המדרש, אל תצאו החוצה, עולם שמשוגעים בחוץ, הכל מסוכן, תשארו פה. הבנתם איך גורי יצא? אין מה להביא, כמו שחבר שלי, דיברתי לכם פעם, אולי יש לו משפחה לטורי קרטה, אז פעם איזה חתונה, הוא שאל את דודו שלו, מה כתב דברים יידיש? הוא אמרה לו, מה זאת אומרת? כתוש במצרים, לא שינו את לשונם, שדברו יידיש. אלא במצרים יידיש, תראה לך, לא היה בכלל יידיש בעולם הזה. אמרת לו, מה, ברור זה אפשר. הולך לבעלה, תמיד חכם, הוא אומר, אשתך אומרת לי מצרים דיברו יידיש. הוא אומר, עזוב, כמה שהיא תדע פחות, יותר טוב. תשאיר את האנשים סגורים שלא ידעו כלום, חבר שלי בגור, מנדי. עכשיו הוא בחילוני לצערנו, ולכן מנדי, השם הרבה מקוצק. הוא יהודי קוצקאי אמיתי, אבל הוא, אבא שלו אמר לו, אתה לא מאמין שהדרך של הרבה, לפני שתגייס הנחל החרדי לצבא השמד, גם נפגשתי, הוא אמר לי, אתה לא מאמין שהדרך של הרבה, דרך אמיתית, אומר, תקשיב אבא. או שזה לא היהדות, ואם זאת היהדות, אני רוצה להיות גוי. אתה יהודי תקיף, אז הוא עושה, שאלתי אותו איך התחילה, אחד עליי לראות עולם מחוץ לגור. הוא אומר לי, הייתי את סבתא שלי, קראתי שם איזה ספר, והיה לה בבית, משהו על פרשת קסנר, היה שם התחלה על חיי המחתרות, זה עניין אותי. אמרתי לו, מה, לא שמעת שהמחתרות? אומר, לא ידעתי כלום, ידעתי שהיה את החסידות באירופה, ואז הייתה שואה, והבית ישראל, הרי במיגור, אבל ישראל, הקים את החסידות חדש בארץ. אז מה שאלתי במאה השנה האחרונה, מה שהיה. עכשיו, אתה מגדל אנשים סגורים, זה, אתה שומר עם הרבה תמימות ו...
ההיסטוריה שלנו היא על פי ארץ ישראל, בלי הקשר לכל מה שקרה מסביב, באותה תקופה.
נכון.
הרבה מעצמות באותה תקופה...
כן, ירדן קיבלו גם עצמות איתם, אתם יודעים מה אתם מתלהבים? כל המושבות הבריטיות הצרפתיות קיבלו, לבנון קיבלו ב-49, כל ביחד, זה סתם, זה כאילו תהליך... בקיצור, הרבה דברים, אתה שומע אנשים לא יודעים כלום. כי זה שקר הפתיחות הזאת, לא צריך אותה.
אבל גם
הפתיחות הזאת, אתה... חכה, זה החצי השני של השיעור, חכה. אז עוד הפתיחות, זה בין לעבוד עזרה. היה מעשה, פעם מעשה נחמד מאוד. איזה חבר שלי, אדם באמת גאון, עשה תואר ראשון בתיכון כבר, מכונן כזה, איך שהוא הגיע פה לארצות הקיצונים בשומרון, אבל נשאר גאון, מה יעשה? והגיע לפרק האיש מקדש, כמו שאומרים בישיבה, זה התחתן. נפגש עם כל מיני בנות דוסיות, הוא היה חוזר שבוע מהפגישות. הוא אומר, מפגרות. אין להם שום רוחב דעת, אתם לא, את רוצה לפי התורה? יאללה, לפי התורה, בואו נתחתן. לא עובד ככה אולי. אחת חשבה שמגדלו זה סוגה של מציל, אני חוזר חוזר שבוע, אמרים, לא? עכשיו, אדם רחב אופקים, באמת, פעם חשבתי שאני קצת רחב אופקים, כל מה שאני פוגש אותו, אני מרגיש שאני אנאלפבית גמור. הוא יודע מה הבירה של אקוודור, מה האורך של המיסיסיפי, אנשים כאלה שיודעים, ובהיסטוריה, ובכל מיני תחומים, אדם באמת רחב אופקים מאוד. נפגש עם כל מיני בנות יותר פתוחות לעולם, יותר ידניות. אתה מקבל ביחד עם זה עסקת חבילה, קרירות כזאת, חוסר נאמנות לדרך, יותר ספקנות כזאת. ופחות נאמנות להלכה. מה, זה משגע, זה או ככה או ככה, כי אתה מרגיש. אז לא זה פתיחות, זה עבודה זרה, נכון? אנחנו בשלב ראשון לשיעור, אנחנו בעד סגירות. בואו נעשה שנייה. חצי השני של השיעור, שיהיה הרבה יותר קצר. כמו שחמי היה לו, יום הולדת 60 היה לו. כמה שנים. אז חבר אומר לו, תשמע, 60 זה אמצע החיים, אבל חצי השני הרבה יותר קצר. זה עוד היה עדין. אחד אמר, אבא בן 30 לכוח, לא יתקיים לך. 40 לבינה, גם לא יתקיים. 50 להצע, גם לא יתקיים. אני מברך אותך אבא, שגם 60 לזקנה לא יתקיים. טוב. תודה רבה, באת לי בטוב הפעם. יפה. לחיים, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. ויאמר דוד מישכן עמי עמו בית לחם. בקיצור, בואו נלך שנייה לסגירות. יש עבודה זרה שנקראת מולך. מה זה מולך? מעבירים את הילד בין שתי מדורות, בסוף מחסלים אותו גם איך שעושים רע שלא ישמעו את הצעקות, זה מתחיל, מעבירים בתוך האש, בין שתי מדורות באמצע. אמר רב חיים סולטן, ראש אולפנת ראייה, אז יהיה אולפנה סגורה. זה מה, לא אופייני לו ככה להגיד. הוא אמר, זה עבודה זרה. להגיד לילד, תיזהר, יש רק דרך אחת ברורה, פה יש ופה יש, תיזהר. רק הדרך שלנו. זה מסוכן וזה מסוכן, עזוב, כל מגזר שהוא לא בדיוק כמוך על המילימטר, יש בו סכנות, יש בו... זה עבודה זרה, למה זה עבודה זרה? מה זה עבודה זרה? עבודה שהיא זרה לו, היא זרה לילד שלך. מי ששונא את הבן שלו חוסך ממנו את שבטו. לא נותן לו למצוא את השבט שלו, תן לו למצוא את השבט שלו. תן לו למצוא את הדרך שלו. בסדר, אתה הלכת בדרך מסוימת, אבל אין שלך אלה, בן שלך הוא לא בדרך שלך. עכשיו זה קשה גם, להיות רב שמציע להגיד מישהו, תשמע, אתה לא שלי, לך למה... כמו לצערי הרב, יש פה איתנו כמה בחדר שנודעו כאילו בטעות בציונות הדתית. אם היו קצת שסניקים, קצת יותר, היה להם הרבה יותר טוב. איזה רב אומר, מה זה לקום מאוחר? מה זה? מה זמן קריאת שמע דאורייתא? כאילו אתה, לא יודע, כאילו אתה אוכל חזיר? היה נותן לו קצת מוסר. מה, בן אדם היה מתיישר, הוא בדתי לאומי, עיקר זה הרצון, הוא בעיקרון רוצה לקום, הוא מתחזק, והוא בתהליכים. מי שם מביא לו בראש, וואלה, זה מנער אותו, אולי מזיז אותו. טוב, יש כאלה גם הפוך. זה לא מקום מאוד סגור, זה מה שהרג אותה. אבל תן לילד שלך לבחור את המקום שלו, את הדרך שלו. אל תעבוד את המולך, תן לו לבחור דרך. אל תגיד לו שכל מה שלא כמוך הוא אש. שזה דבר מבאס מאוד. שכאילו, אם די סגירו, זה רואה אנשים, אתה לא תן לאדם. יש מלא כאלה. סובך לו, תחשבו מישהו בן של רב גדול נגיד. נגיד סיפור, לא. נתת דוגמה פה למצלמה. תארו לכם בן של רב באיזה מקום, יש מקומות שיש יותר מחלוקת לפעמים. אבא שלך רם באיזה מקום שכולם נגדו, כן? מה, הסתבכת, עכשיו אתה השמיני, אתה רוצה לבחור ישיבה. כל מקום שאתה הולך, אתה כמו סטיקר, אתם מבינים את ה... כולם, מה, אתה בן של... טוב, אז... כל מקום שאתה הולך, אתה בתוך מחלוקת, כאילו, אתה בתוך דיון. להצליח לתת, לפעמים, לתת לכל אחד לבחור את הדרך שלו, לפעמים דווקא אנשים שהכי אוהבים אותך הם אלה שיהרסו לך את החיים. יש פה סיפורי מעשיות ככה בשליפה של רבי נחמן? לא פה, בשם, לא, פה אין. עד כאן. בטח יהיה בזה. הדבר מבאס, אנשים שהכי יזיקו לך בחיים, בדרך כלל זה אנשים שהכי אוהבים אותך. ורוצים בטובתך, כי הם לא מבינים טובתך, זה לא כמו שהם רואים למציאות. זה דבר מפחיד מאוד. שדווקא מישהו רוצה בטובתך, הוא בטוח שהדרך שלו נכונה, תודה רבה. אז דווקא הוא יכול לקחת אותך לדרכים שלא לא טובות לך. יש סיפור מפורסם, מעשה מירה ובן יחיד. סיפור מהאחים מפורסמים של רבי נחמן, ונקרא אותו במירות הבזק, את כל הסיפור. קצר, ככה. מעשה מירה שלא היה לו בנים, אחר כך היה לו בן יחיד. הבנתם כבר את הטרגדיה? היה רב, והיה לו דרש דרשות הרבה שנים, ולא היה לו רק ילד. פתאום נולד ילד, אז הילד הזה הוא כאילו אמור להיות קראו לו תואר קודש, לא יודע, הלבישו עליו את כל החלומות של ההורים, וכל מיני, את כל הדרשות שהיה לו להכין הרבה שנים, הוא הלביל על הבן שלו ובנה עליו גם. וגידל אותו והשיא אותו, והיה יושב בעליית גג, ולומד כדרך הגבירים, החזיק אותו שילמד אצלו, והיה לומד ומפלל תמיד. עכשיו מרגיש בעצמו שחסר לו איזה חיסרון, ואני לא יודע מה, הוא לא מרגיש טעם בלימוד, בתפילה. סיפר לפני שני אנשים בני הנעורים, נתנו לו עצה שיסע לאותו צדיק, שיסע לזה צדיק. ואותו הבן ענה לעשה מצווה, עכשיו זה נשמע קצת סתום, בסוף זה טיפה יתבהר. אותו הבן עשה איזה מצווה שבא לידה לבחינת מאור הקטן. היה לו איזה זכות בעולם. אדם אור הקטן, לא מובן. והלך אותו הבן יחיד, סיפר לאביו, שלא מרגיש טעם בעבודה, ולא יודע למה זה, רוצה לנסוע לצדיק, המליצו לו, שזה יכול אולי להיות לו טוב. יש שם לו אביו, אתה בא לנסוע אליו, אתה יותר למדן ממנו, יותר מיוחס ממנו, לא מתאים לך. לך מדרך זאת, מנע אותו מלנסוע, חזר ללימודו. ואחר כך, הוא שוב חד, איך הרגיש את החיסרון כנל. והתייעץ שוב עם אותם אנשים כנל, ויצאו אותו כמקודם, נסוע לצדיק. שוב הלך לאביו, והטעה אותו אביו, ומנע אותו כנל. וכן היה כמה פעמים, והבן ענה להם מרגיש חסר לו, והם התגעגע למלא את חסרונו, ולא ידע מה הוא כנל, הוא בא עוד לפני אביו, הפציר בו, עד שהכריח את אביו לנסוע עמו. כי לא רצה להניח אותו לנסוע לבד, מחמת שהבן יחיד, שלא יתפס שם בטעות. ואמר לו אביו, תראה, אני אסע עמך, אני אראה לך שאין מו ממש. הוא אומר, ראשון, אנחנו נבזוק באמת, נכון? ועשו רואה מרכבה ונסו. אמר לו אביו, בוא ננסה. אם יתנהג הכל כמו הסדר, זה מהשמיים לנסוע. אבל אם לא יהיה כמו הסדר, כנראה לא מהשמיים, ונחזור. נסו בעל גשר קטן, נפל סוס אחד והמרכבה נתהפכה וכמעט נטבעו. אמר לו אביו, ראה, לא מתנהג כמו הסדר, אין נסיעה מן השמיים, וחזרו. וחזר הבן ללימודו, ושום ראה חיסרון שחסר לו, והפציר באביו כנל, והוכח לנסוע עמו שנית. כשנסו עם אביו הניסיון כבראשונה, והזדמן כשהיו נוסעים, נשברו שתי הידות של העגלה, הצירים. אמר לו אביו, ראה, אין זה דרך הטבע שתעברו שניהם ביחד? אף פעם לא קראנו שניהם ביחד, וחזרו. וחזר הבן לדרכו ושוב רגיש החיסרון ואנשים יצאו אותו לנסוע וחזר כנל וכולי כמה כנלים ואמר לו הבן עכשיו לא נעשה ניסיון דרך הטבע לפעמים נופל סוס ואם סתרות בדרך רק אם נראה משהו יוצא מגדר הטבע אז נדע שזה סימן לחזור ונסעו באו לקריצ'מה לאכסניה ללון ומצאו שם סוחר והתחילו לספר לו כדרך הסוחרים לא גילו לאיפה הם נוסעים לא ציברו אותו לאיפה הם נוסעים כי הרב היה מתבייש לומר שנוסע לאותו צדיק והם מדברים מעסקי העולם עד שהתחילו לדבר מיני צדיקים, וסיפר להם אותו סוחר, על איזה צדיק שנמצא שם, ואז התחיל להגיד על הצדיק שנוסעים אליו, אמר להם, הצדיק הזה לא קל, אני עכשיו נוסע ממנו, הייתי אצלו עכשיו, ראיתי אותו שעושה עבירות. ענה אביו, תראה, הסוחר מסיח לפי תאומו, בדיוק לצדיק שאנחנו נוסעים אליו, נספר על הדברים רעים. חזרו לביתם, ומת אותו הבן. הוא בא בחלום לערב, אביו, וראה אותו בחלום שהוא בכעס גדול. שאל אותו, למה אתה בכעס? אמר לו, תיסע לאותו צדיק, הוא יגיד לך למה אני בכעס. צדיק שרצו לנסוע אליו. והקיץ, המתח הוא מקרה, חלם לו עוד פעם, ועוד פעם, שלוש פעמים, ואז הבין שזה דבר רציני. הלך ונסע לשם. בדרך פגש את הסוחר, ההוא שהם פגשו אז, שאמר להם דברים רעים על הצדיק. וכו', אמר לו, סיפר לו, אני עשית רעך. אם הבן שלך היה מגיע לצדיק, הוא היה מאור הקטן והוא היה מאור הגדול, היו יכולים ביחד להביא גאולה, היה במשיח. עכשיו שהוא מת, אתה יכול לנסוע אליו. ככה אמר ונעלם. ונסע הרב אל הצדיק וצעק, חבל חבל על דאבדים אלא משתכחין, השם יתברך ישיב נידחנו בקרוב אמן. סוף הסיפור. סוף מבאס לסיפור. עכשיו הרוב שאוהב אותו דווקא, הוא שרוצה בטובתו, יכול הכי להזיק לו. כי כל דרך איש אשרה בעיניו, רוב שהדרך שלו היא נכונה. אז אמרנו, עודף פתיחות עבודה זרה. אתה מבלבל את הבן אדם, ועודף סגירות זה גם עבודה סך. אתה לא רוצה אדם למזכור את הדרך שלו. נו, אז מי צודק? אני שואל את אותה שאלה עוד פעם, אבל הפעם יותר... זה לא סתם שאלה באוויר, זה שאלה אמיתית. אתה מגדל את זה מן דרך מאוד ברורה, לפעמים זה יהיה דרך שלא טובה לו כל כך. ודווקא מתאים לו משהו, אמרת משורר. בתור הבית שלך, יש לך ילד אחד שהוא דווקא מתאים לו טכנולוגיה, הוא אוהב את זה, יש לו משיכה לזה, אתה יכול לסגור אותו בלי סוף, זה בדיוק הפוך. מה זה? עכשיו זה ממש מסובך. מה זה? תמיד קל בשיעורים, להגיד כזה, בעזרת השם נזכה לעשות את השילוב, עם הרב ימינו אמן. כלומר, להגיד משפילים כאלה, צריך גם זה וגם זה. אבל בסוף, הכמה כמה תמיד שם תהיה השאלה גם בעולם, אתה מסתכל מן השמאל, אתה רואה אנשים מאוד מאוד פתוחים, שהילדים ממש, דווקא נתן להם הרבה... לא מפחדים מהעולם, מכירים דברים, זה כבר אחריהם, לא... נגיד קטע של שתייה, זה קטע מגניב. אני גדלתי, אבא שלי, לא יודע אם בחיים הוא שתה משהו שהוא לא מיץ ענבים, אולי, לא יודע. מי פה ככה בבית שלו, רק מיץ ענבים, גם זה... אין, בחיים, בפור, אבא שלך שותה?
קוס.
זה לא. לא שייך בכלל, לא, רק מיץ ענבים. ההורים של אשתי, צרפתים. נגיד, סתם בירות, זה שוחד, זה כאילו... כל יודעים לשתות, זה בכיף, שבת, זה בכלל לא... אני, כאילו, רואה, אנשים שותים, זה תמיד נראה לי כמו איוונים מחוץ לארץ. אז בואו, הדור שלכם נהיה כאילו כאלה של בירות כזה... זה חדש, אבל כאילו, פעם זה לא היה שייך, כאילו, דוסים, אנחנו כזה מרכזניקים, אבא שלי, זה לא שייך. יצא מקום בסדר, זה בכלל לא... ההורים שלי נגיד לא ישבו במסעדה נגיד. אתה יודע, אין להם את האופציה הזאת, מסעדה, זה נהיה לי לא... אין להם את זה. ההורים שלי אשתי הרבה יותר, כאילו קצת, לא יודע, הצגות, לא יודע, כל מיני דברים, יש עולם, אתה יודע, יש חיים. עכשיו, כל מקום אתה רואה כאלה טוב להם, כאלה שלא טוב להם. אז מה הפתרון? הפתרון הוא פשוט. מתחילים בשכם. חייבים להתחיל בשכם. אברהם אבינו נכנס לארץ, אומר השם משמואל, קודם כל מקום שכם עד אלון מורה. דמגוגיה לשבוש עם זה. יעקב אבינו נכנס לארץ, קודם כל נכנס לשכם. אחר כך הולכים הנגבה לצד יהודה, לצד החסטן, להיות זורם ומכין, ולהבין שהדברים לא פשוטים, והדברים מורכבים, בתוך טוב יש רע, בתוך הרע יש גם טוב. עם ישראל עוברים את הירדן, באותו יום שעוברים את הירדן, מסע 60 קילומטר, עד שכם, עמד הבכה והקללה.
אבל צריך ללמוד פה 5 שנים ולעבור
לירוחם? כן, יהודה, למה לא? כן, אני אגיד לך את זה דוח. אנחנו בעד להחזיר את השומר בית המדרש של רבן גמליאל. השומר בית המדרש, אבל לא מי יכול להיכנס, אלא מי יכול לצאת. אחרי 5 שנים אתה מתחיל הדיון. אולי אם אתה כבר מספיק בוגר בשביל זה. אבל, כלומר, בדור שלו, למי שלא, אין לו נקודה שכמית חזקה מאוד. נקודה של אמת בהירה, שיש ברכה ויש ללה. אנחנו נוסעים פרק את זה מגיל צעיר. מאז פעיל, דומיך, הצדיקים התורים לא קובלים אל הרישה, מוסיפים אהבה. אנחנו אוהבים להיות אנשים מכילים, לא אוהבים אף פעם לסנוע, לא, כאילו, כולם טובים. ילדים, גדלים לך שחור לבן.
זה השמונה בלבי יחים. זה השמונה יחים שהעונש
מה שילדים צריכים דרך ברורה, יפה, צריך משהו בעיר.
באיזה שלב נכון לעבור ליהודה?
או, עכשיו נגיד איזה דוח. מעשה שהיה ככה, לפני 17 שנה, היה לפני ההתנתקות, אז אשתי הייתה אחראית על הקייטנה של הילדים בסנור. היה בחודשים האחרונים מלא שבחים וזה, קייטנה מלא ילדים. ממש בחודשיים לפני ההתנתקות, אפילו פחות. עשתה להם יום פישול, יום שדה, יום צבא. הילדים אמרו, לא מוכנים להשתתף. מה, החיילים רוצים לפעל אותנו מהבית. מה יום צבא? לא עושים יום צבא. שונאים את הצבא. אמרתי להם, מה, החיילים שומרים עלינו. היום שם הרב אבי סמוטריץ', מי שמכיר, רב היישוב יתיר, בדיוק היה שם. סתם, אתה רב עם זקן לבן כזה, אמר לו, מה אתה אומר? הם יכולים להבין? הוא אמר לה, לא, הם ילדים. ילדים מבינים את העולם שחור לבן. יש את הטובים, יש את הרעים. קשה לו להבין שיש את ההוא הרע ואת ההוא הטוב, והוא שהוא רע הוא גם טוב באמת, רק הוא לא יכול להבין את זה. כותב איגרת הקנה, מפורסם של הרב קוק לארץ, ואז הוא אומר לו, יש גם מגזרים כאלה שהם ילדותיים, שאתם צריכים להישאר בשחור לבן. שהרבה יותר מסובך להם מתמודד עם דברים מורכבים, ויותר קל לחנך את זה בבהירות. עכשיו עדים משפט שכל חשוב מן זה גאווה בלב, אבל אנחנו הבוגרים, הדתיים לאומיים, יודעים להתמודד הרי עם דברים. לא, אל תתגאו יותר מדי, כי שלא תעצבנו אותי. כאילו, יש איזה תוצאות בהתאם גם. זה מחירים בהתאם. הפשט הוא שילד קודם כל חייב לגדול לנקודה שכמית חזקה. יש דרך ברורה. יש את האמת ויש את השקר בעולם. הבת שלי הגדולה כשהייתה בת איזה 3, היינו שעד ברמת השרון, פעם ראשונה הייתה חילונים. שבת, רואה פתאום אותו, מישהו יורד מאותו בשבת. אומרת לו, אתה גוי, שאני לא אתן לך את התורה, אתה לא שומר את השבת. וואלה, צודקת. ילדה, יש את הטובים, יותר שומעים שבת, שאלה שעושים מה שהשם אומר, שאלה שלא עושים מה שהשם אומר. ילד לא יכול להבין את זה. אלא מה, הרב אבא שלי, הוא אומר, בדור הזה חייבים להתבגר מהר. אין הרבה זמן. המציאות, אותו אחד שהוא, זה אצלך במשפחה, ביישוב, החייל פה ששומר עליך, הוא גם מוכן למות בשבילך כל היום, וגם תראה בו כל מיני דברים מקולקלים, לא לפי דרך השם, זה הולך ביחד. חייבים להתבגר. עכשיו אנחנו הולכים לקראת יותר ויותר רוחות כאלה שאולי בסוף הם יבואו לתורתו של משיח, בסוף של משיח בן דוד מיהודה של פלורליזם ועצמיות וכל דברים כאלה שהרבה דברים בהם יהיו טובים. ככל שאתה מחזיק חזק יותר בשכם מאחוריך, תוכל למתוח אותה לארץ יהודה. כמו שכשעזבתי מצפה יריחו הרב סבתא אמר לי, תקשיב דובי, דיוק אתה נמשל תורות של חסידות וכל מיני דברים מסוכנים. כל עוד תחזיק מאחורה ביד אחת עם רב עם זקן לבן, תמתח אותו כמה שאתה מצליח. תמתח, בשנייה שאני עזב את חיה, תדע שאתה גמור, תיזהר. וטוב, שכם פה שזכיתם ללמוד אצל הרב ולא הקים פה בארץ שכם, יש אמת ויש שקר. יש
מי שלא עלינו נתחיל ביהודה.
מה זה?
מי שלא עלינו
נתחיל ביהודה. לא, יש לכם אומרת חברו לבוא שכם, מי שהגיע לפה, רק אחרי יש הסיכוי, כמה שנים פה, אבל מי שלא עובר בצד ושכן, מסובך, לא יודע, אתם מבינים על מה אני מדבר כבר, שאתם עוד לא... תראו קצת מה בני הקופסה, תקלו, תראו, העולם עוד חמש...
באיזה שלב עוברים
ליהודה? אנחנו מבחינתנו נשארים פה, כי להטיל פה נחלת יהודה, אז כאילו אנחנו צריכים לעבור דירה, אני חושב, זה יבוא אלינו, לא צריך ללכת ל... כל אחד עם הזמן... יותר מדי שכם? יש? לא נראה לי, מה? יש כאלה צריכים להיות יוסף, תמיד. יש כאלה, מסובך להם, תמיד את השחור לבן. כל אחד שאין לו ילדים, הם אחד יצחיל להבין את זה. שאתה, יש לך כל מיני עקרונות, יש ילד שזה לא... זה לא הולך, אתה חושב שזה... אני פרשת אישים, אני אעביר שיעור חזק על משהו, זה אומר שאנשים שמעו את זה ויעשו את זה אחר כך. אתה קולט? וואלה, היה איך לשיעור, שלך. לא קשור, כל אחד אנחנו מדברים איתו, לא כל מה שאתה עושה, זה דרך לבית, שכאלה זה טוב להם, זה לא טוב להם. אדם חייב להתבגר, יש לך חברים, יש לך עולם. אבל חייבים איזה נקודה בתוך הלב, נאמנות להלכה. כמו שאמרתי לחבר, תפוח, אצלנו יש הגדרה, אתה עושה תפוח, תנאי אחד. חנוכיה, צריך להדליק כפתח הבית, לפי המקובלים, עדיף, בין 7 טפחים ל-10 טפחים. או לפי ההלכה מתחת 10 טפחים עדיף. שהם קוראים את 7 ל-10. אנחנו מודדים 7 טפחים שיעור חזוניש, 10 טפחים שיעור גרח נאה. יש 12 סנטימטר, בין 68 סנטימטר ל-80 סנטימטר, שאתה בין 7 ל-10, גם לפי הגרח נאה וגם לפי החזוניש, מביאים שם את הלהבות בין העיניים ואים לא אותם. אתה משוגעים אנחנו. אתה משוגע ככה להלכה, אתה יכול לעוף עם תורות משוגעות. אבל יש לך, כי יש לך נקודה של הלכה, של אמת ושקר, אז זה... טוב, טוב, בהצלחה, תעשו את השילוב באמת, עם הרב ימינו.